מחלה קריטית קרונית, סקירה מה-New England Journal of Medicine. בשלב מוקדם בשנת הסטאז' שלי, השפזתי גבר כבן 80 עם דלקת ריאות ביחידת טיפול נמרץ. החולה סבל מתת לחץ דם והתקשה לנשום, והמתמחה הבכיר שלי ואני עדכנו את בני משפחתו כי מדובר במקרה של בדיקה והעברה הלאה. תגובתם הייתה שנעשה כל שביכולתנו. מדובר היה בחולה שתיקן מכוניות לפרנסתו, והוא היה בחור קשוח, לוחם. 10 ימים מאוחר יותר התייצב מצב רוח, הוא היה מבולבל ולא הצליח לנשום בכוחות עצמו. עדכנו את בני משפחתו כי החולה יידרש לפיום קנה וצינור הזנה. הם הסכימו בלא שאלות. הצלנו את חייו. התפנתה מיטה במוסד לטיפול ארוך טווח 3 שבועות לאחר אשפוזו, ומיהרתי לסדר את העברה. מעולם לא ראיתי את החולה בשנית. לא מדובר בסיפור ייחודי. אבל מקרה זה נצרב בזיכרון שלי מאחר שמדובר היה באחד החולים הראשונים שסייעתי לו במעבר מסף המוות לחיים, עם כ-100,000 חולים בארצות הברית שיש להם מחלה קריטית קרונית. מקרה זה עדיין מטריד אותי מאחר שהסיפור עדיין אינו גמור. האם הוא התעורר אי פעם או נשם בלא סיוע מנשם? האם שוחרר לביתו? האם הוא בכלל שרד, ואם לא, היכן הלך לעולמו? הנתונים אינם מעודדים. מחלה קריטית קרונית הינה מונח מעורפל למצב שבו 5-10% מן החולים שורדים מחלה קטסטרופלית או פרוצדורה ניתוחית, אך נותרים עם צורך ממושך בהנשמה מכנית, לפי ההגדרה, מעל 21 ימים. חולים אלו נוטים לזיהומים חוזרים, פגיעה בתפקוד איברים, חולשה משמעותית ודיליריום. לפחות מחצית מן החולים מתים בתוך שנה אחת.
מבין אלה ששורדים, שיעור האשפוזים החוזרים הוא גבוה. רובם נותרים במוסדות אשפוז, ופחות מ-12% נמצאים בביתם ומתפקדים באופן עצמי שנה לאחר המחלה האקוטית. העלות למערכת הבריאות היא אסטרונומית, יותר מ-20 מיליארד דולרים בכל שנה. למרות זאת, מניסיוני, רופאים בהכשרה ברובם אינם מודעים לנטל המחלה. מטבעו טיפול בחולים קריטיים אינו תחום עם מעקב ממושך. רק באחרונה ההתמחות התמקדה בחסרים קוגניטיביים, דיכאון ותסמונת דחק בתר חבלתית לאחר טיפול קריטי. בנוסף, הרחבת מוסדות טיפול ארוך טווח במהלך 2 העשורים האחרונים העבירה את מצבי התחלואה הקריטית הכרונית אל מחוץ לשדה הראייה של רופאים המטפלים בחולים אלה בשלב החד של מחלתם. כתוצאה מכך אנו עושים שירות דוב למטופלים שלנו, למרות מאמצינו הטובים ביותר. יצרנו מחלה קריטית כרונית, וקשה מאוד לראות את החולים הללו. המודל המספק טיפול קריטי בחולים במוסדות אשפוז ממושך ומוסדות סיעוד, מביא לכך שרופאי טיפול נמרץ אינם נתקלים בחולים אלה ביחידות טיפול נמרץ. מדובר במצב מחלה. לעתים, או אף לעתים קרובות, מדובר במחלה גרועה יותר מחלק מהממאירויות, במונחים של תמותה והשפעה על איכות החיים. הציבור הרחב יודע מה משמעות המונח ממאירות, אך מעולם לא שמע על המונח מחלה קריטית כרונית. מחקרים רבים הדגימו את העובדה כי רופאים אינם טובים בשיחות עם בני משפחה בנוגע למצבי מחלה ממושכים. אחד המחקרים מצא כי בחולים תחת הנשמה מכנית למשך תקופה ארוכה ובני משפחתם, לעתים קרובות הם מפרשים בשוגג את הצורך בפיום קנה כצעד לקראת החלמה, במקום כסמן למוגבלות עיקשת. סקר של חולים ומקבלי החלטות בעבור 100 חולים עם מחלה קריטית כרונית שעברו באחרונה פיום קנה, מצא כי מרביתם קיבלו החלטות מרכזיות ללא כל מידע בנוגע להישרדות הצפויה לאחר שנה אחת, המצב התפקודי, המצב הקוגניטיבי או אפשרויות חלופיות להמשך הנשמה מכנית.
במחקר אחר, פחות ממחצית מן החולים שהושפזו ביחידות טיפול נמרץ במשך יותר משבועיים, או מקבלי ההחלטות בעבורם, דנו בנושא הפרוגנוזה שלהם עם הרופא. ייתכן שאחת הסיבות לכישלון הרופאים במצבים אלו היא שאיננו יודעים בדיוק מהי מחלה קריטית קרונית. בחקר שנערך בעת האחרונה שאל רופאים ומקבלי החלטות בנוגע לציפיות שלהם בעת ביצוע פיום קנה לחולה, וזיהה חוסר מתאם משמעותי בין הרופאים ובין מקבלי ההחלטות. בנוגע לציפיות והתוצאות בסופו של דבר היו גרועות יותר מהתוצאות שלהם שניהם ציפו. במרכזי טיפול אקוטי ארוך טווח, ההשלכות של הכשלים בתקשורת מורגשות על בסיס יומי. משפחות רבות מגיעות עם מערך ציפיות שגוי לחלוטין בנוגע למשמעות של העברת חולה למוסד מסוג זה. חלק מופתעים לגלות כי לא נעשה עוד ניתור ברמת טיפול נמרץ. אחרים מתוסכלים. אף אחד לא דוחף את יקיריהם ללכת על הליכון במשך 3 שעות ביום. לעתים קרובות משפחות מושכות את ההחלטה שלא לבצע מאמצי החייאה בהגעה למוסד, כאשר הציפייה היא שנחזיר את החולים למצבם הקודם, ואולי אף טוב יותר. ציפיות אלו רחוקות מאוד מן המציאות. כיצד רופאים בהכשרה, שלעתים קרובות הם אלו שמקיימים את השיחות ביחידות טיפול נמרץ, יכולים להתחיל ולגשר על הפערים? במהלך ההתמחות שלי היה לי מושג קלוש בלבד של מוסד לטיפול אקוטי ארוך טווח, ומעולם לא שמעתי על המונח מחלה קריטית קרונית, למרות שטיפלתי בחולים רבים שסבלו ממצב זה. אחד הצעדים בנושא זה יכלול שילוב של מחלה קריטית קרונית בתוכנית הלימודים בבתי הספר לרפואה עם תסמונת מטבולית ואי ספיקת לב. הכשרה רשמית עשויה לסייע בהכרה ובהבנה של המהלך של מחלה קריטית קרונית, וייתכן כי תסייע להציע כלים טובים יותר לחולים ולקרובי המשפחה שלהם. דור חדש של רופאים עשוי לסייע גם בהגברת העניין ובקידום תוכניות מחקר בתחום.
רופאי בית מקבלים יותר ויותר הדרכות לפני ביצוע שיחות בנוגע ליעדי הטיפול בחולים. דיון בנוגע ליתרונות, לחסרונות ולהשלכות ארוכות הטווח של פיום קנה, והעברה למוסד לטיפול אקוטי ארוך טווח, הינם תחום נוסף שבו תיתכן תועלת להכשרה פורמלית. מנתונים שפורסמו באחרונה עולה, כי ניתן לשפר את יכולת ניבוי הפרוגנוזה של חולים אלה. אחת ממערכות הניקוד הללו מתבססת על 4 מאפיינים של החולים בתנאי טיפול אקוטי. גיל של מעל 50 שנה, ספירת תסיות נמוכה וצורך בוואזופרסורים ודיאליזה לזיהוי תת קבוצה של חולים בסיכון הגבוה ביותר לתמותה. שילוב מודל כזה עשוי לסייע בקיום שיחות ברורות יותר עם הצגת התוצאות ואפשרויות החלופיות, כולל מניעת התערבויות נוספות. במתמחים בבתי חולים הסמוכים למוסדות טיפול אקוטי ארוך טווח, ניתן לשלב רוטציה קצרה במוסד כזה עם הזמן הנדרש ביחידת טיפול נמרץ. למרות שכיום ישנם יותר מ-400 מוסדות כאלה בארצות הברית, הם אינם מפוזרים באופן שווה מבחינה גיאוגרפית. באזורים שבהם אין מוסדות כאלה, רוטציה ביחידת טיפול נשימתי בבית החולים עשויה להשיג את המטרה. המטרה העיקרית היא להציע ניסיון מקרוב שיסייע בתהליכי קבלת החלטות במצבים אלה. בנוסף, מעורבות של רופאי הבית במוסדות לטיפול ארוך טווח עשויה לעודד הערכה אקדמית של גישות הטיפול והתוצאות בתחום שבו השקפת מבט זו חסרה מאוד. עברו 5 שנים, אבל אני עדיין חושב על החולה מתקופת הסטאז' מדי פעם. מאז היו כל כך הרבה חולים כמותו, וכאשר אני חושב על הסיפורים שלהם, אני מוצא כי הגאווה שלי ברפואה נפגמת קלות, אל מול החרטות בנוגע להזדמנויות שפוספסו לתקשורת ולמעקב לא מספק אחר החולים. אני לא בטוח מה תהיה ההשפעה, אם בכלל, של שילוב חולים אלה בתוכנית הלימודים בבתי ספר לרפואה ובמסלול להתמחות, על בעיה כה עמוקה במערכת הטיפול הרפואי הנוכחית. אך אנו חייבים למטופלים שלנו לפחות לנסות. מאחר שאנחנו ניצבים בפני עלייה צפויה במספר החולים ממחלה קריטית כרונית, אנחנו לא יכולים להתעלם מהבעיה.